אוקיי, שלום לכולם. אנחנו נמצאים כרגע בתוך הסוגיה שקוראים לה ימי יותם ואחז. אני מזכיר לכולם, אנחנו סיימנו את העיסוק שלנו בממלכת ישראל, במיוחד המלכים האחרונים, אבל חזרנו קצת אחורה בזמן כדי לתאר מה קורה בממלכת יהודה בזמן שממלכת ישראל מתפוררת. ובזמן הזה התחלנו מהשבר בעצם שקורה באמצע ימי עוזיהו. אני לא סתם חוזר להגיד את זה, כי אנחנו עוד נחזור לשבר הזה גם היום בשיעור, שהוא בעצם קורה ברגע שעוזיהו מפר את האיזון ונכנס להתיר בבית קודשי הקודשים, זורחת במצחו הצרעת, ובאותו זמן גם יש רעידת אדמה נוראית, אותה רעידת אדמה שעמוס, סליחה, מתריע עליה שנתיים לפני הרעש, רעידת אדמה שנזכרת מאוחר יותר גם בימי זכריה. והרעידת אדמה הזאת היא גם בזמנו כשלמדנו עליה, היא נזכרת גם בישעיהו בפרקים הראשונים. דיברנו על זה שבתוך אותו פרק זמן קורים כמה וכמה דברים דרמטיים מאוד, שמעבר לזה שעוזיהו צריך להתפטר ויותם בנו נכנס תחתיו, דיברנו על זה שישעיהו מקבל את נבואת ההקדשה שלו באותו זמן, כאשר בתוך נבואת ההקדשה שלו יש ביטוי לרעידת האדמה, כתוב שנעו אמות הסיפים, חז"ל אומרים שזה אותה רעש אדמה. זה גם השלב שבו ממלכת ישראל גם פחות או יותר באותה תקופה מתחילה להתפורר. אנחנו היום גם בעזרת השם נגיע ונלמד על עוד תהליך משמעותי שקורה באותה נקודת זמן. זה נקודת זמן דרמטית, השלב הזה שבו תיארנו שהכל מתכנס לאותה רעידת אדמה. דיברנו בשיעור הקודם על יותם, על תקופת יותם. יותם היה, כמו שגם בולט בפסוקים, אבל גם חז"ל מתארים את זה, מלך צדיק. הוא מלך צדיק שנמצא בתקופה שבין שני מלכים פחות טובים. עוזיהו התחיל כמלך עם הבטחה גדולה, שמשתף פעולה עם ירובעם השני, והממלכה צומחת גם כלכלית וגם צבאית וגם גיאופוליטית ומתרחבת, אבל אנחנו יודעים שבהמשך זה סוג של שיא, שממנו מתחילה גם הירידה הגדולה. אז יותם נמצא בתווך בין הימים של עוזיהו לבין הימים של אחז בנו, כשאחז בנו הוא אחד המלכים הכי רשעים שיש לממלכת יהודה, ויותם ניצב בטבח, וכשמו כן הוא, יותם, יש בו איזושהי תמות. כי אנחנו יודעים שאם אפשר לתת כותרת לתקופה של יותם, וזה גם יתכתב עם חלק מהשאלות והקשיים שהצבנו על יותם, זה שיותם הוא מלך שמצליח לייצב, לעצור את ההידרדרות, אבל קשה להגיד שבתקופה שלו יש שגשוג ויש איזושהי פריחה או שיפור במצב. וזה דבר שחשוב לשים לב אליו, כי גם ניקח דוגמה. נוח. נוח כתוב עליו שהוא היה איש תם, נכון? תם. מהי המשמעות של איש תם, כמובן בהקשר של נוח? איש תם הוא לא מישהו שיודע לשפר את המצב. נוח לא יודע להציל את העולם מהמבול. אבל הוא יודע מה לעשות, הוא יודע להישמר, הוא יודע לשרוד באיזשהו מקום, זה המהות של נוח. נוח הוא השורד האולטימטיבי, שורד רוחני, הוא יודע לפחות לייצר את הבועה, את התיבה שבה הוא חי בתוכה ומצליח לעבור את התקופה הקשה הזאת ולהגיע לאיזשהו עולם חדש. יותם, גם בהקשר הזה, הוא קצת דומה בדימוי הזה, הוא נקרא תם. גם רש"י, אני לא אקרא את הרש"י הזה בפנים, אבל אני ממליץ לכולם לקרוא את הרש"י בדברי הימים שמתואר יותם, ושם זה באמת בסוף פרק כ"ז בדברי הימים ב', רש"י ממש עובר את כל הרשימה של מלכי יהודה, והוא אומר, בכולם נמצא איזשהו דופי, גם עוון, משהו. הוא אומר, יותם, באמת יש בו משהו ככה נקי וחלק, וגם ציטטנו בשבוע שעבר את דברי חז"ל, שאומרים שיותם, יש לו יכולת להכריע את הכף, הוא היה באמת נקי ותמים. אבל אני חושב שבאמת כשחז"ל מכוונים לזה, הם מכוונים להגיד שיש כאן איזושהי תקופה שהדרדור נעצר. אחריו תגיע התקופה של אחז, אחז זה באמת דרדור מוחלט. זה דרדור ממש קשה, שאנחנו כבר התחלנו לקרוא את זה בפנים. עכשיו, אנחנו, כאשר אנחנו למדנו את הדברים של יותם, אחת מהשאלות שאנחנו הצגנו, ואנחנו היום גם נראה את זה בפנים, זה שבתקופה של יותם, ישעיהו איננו מדבר. ישעיהו הנביא מנבא, וזו הכותרת של ימי ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיה, מלך יהודה. אז אמרנו, הוא פועל בתקופה של ארבעת המלכים הללו, אבל בזמן יותם אין לו בכלל נבואות. ואנחנו, אני מדגיש, אנחנו נקרא את זה בפנים ונראה ממש איך יש כאן דילוג משמעותי, ושאלנו למה בימי יותם ישעיהו לא מדבר. אז אנחנו מיד נתייחס לזה קצת יותר בפרוטרוט, וחשוב לי שנסגור את השאלה הזאת. עוד שאלה שאנחנו באמת צריכים לעסוק בה זה, בסוף תקופת יותם אנחנו יודעים שרצין ופקח בן רמליהו מתחילים, ככה כתוב, מתחילים, אני אצטט את המילים במדויק, בימים ההם, אני קורא במלאכים ב' פרק ט"ו פסוק ל"ז, בימים ההם החל השם להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. אנחנו כבר למדנו בשיעור הקודם על המלחמה שיש לרצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מול אחז, הבן של יותם. אבל אנחנו למדים בכתובים שההצקה הזאת מצפון התחילה כבר בימי יותם, וזה שאלנו, לכאורה זה לא תואם לזה שיותם היה יחסית מלך טוב, למה מגיע לו עונש? בשבוע שעבר גם הספקנו לקרוא את התיאור על אחז בספר מלכים ב', ואנחנו התחלנו לקרוא את התיאור עכשיו, ועכשיו אנחנו נחזור לקרוא בדברי הימים את התיאור על אחז. אז כדי שנראה בתוך ההקשר, אני מזמין אתכם לפתוח בספר דברי הימים ב' בפרק כ"ח. נחזור בקצרה על דברים שכבר קראנו, אבל חשוב שנהיה פשוט בתוך ההקשר. אז אני קורא בפסוק א', בין 20 שנה אחז במולכו ו-16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה ישר בעיני השם כדוד אביו. שזה אמרנו, זה כותרת מוזרה. הלוואי והבעיות של אחז היו זה שהוא לא עשה ישר בעיני השם כדוד אביו. הוא עשה הרבה יותר גרוע. וילך בדרכי מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים. והוא הקטיר בגי בן הינום ויבער את בניו באש כתואבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. אנחנו הערנו פה שכתוב כאן ויבער את בניו באש, אבל במלכים כתוב ויעבר. אז יש ויעבר מלשון להעביר ויש ויבער מלשון בערה, מלשון אש. כאשר אנחנו ציינו גם שזה גם מתאר פרקטיקות שונות בנושא של המולך, כי גם במולך היה את האנשים שעשו את היועץ הזין, כמו שאומרים, והם רק העבירו בין שתי מדורות, אבל היה גם את האנשים המחמירים הגדולים שהבעירו. אז ספר מלכים קצת מקל על אחז, בו אומר שהוא רק העביר, אבל כאן ממש ספר דברי הימים קורא לאירוע הזה, קורא לילד בשמו, וכתוב שהוא הבעיר. מאוד מעניין אגב גם, ואולי נספיק להתייחס לזה היום, המיקום הזה של גיא בן הינום. אנחנו כולנו, רובנו כאן ירושלמי, מכירים את המיקום של גיא בן הינום, איפה שזה נמצא היום, ההמשך של אותו ודי של בריכת הסולטן, שבהמשך מתחבר לסילואן, כל האזור הזה נקרא גיא בן הינום, זה בעצם הצד השני של ירושלים, בצד האחר יש את הר הזיתים והר הצופים, וזה מאוד מעניין להבין את האירוע הזה. אבל הוא מכניס את עבודת המולך. עבודת המולך, אמרנו, היא עבודה נוראית, היא עבודה של קורבנות אדם, זה דבר שממש, בעזרת השם, נתייחס לזה גם בפוטרות, וננסה טיפה לפצח את העניין הזה של עבודת המולך, מה הוא מבטא. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, ויתנהו השם ביד מלך ארם ויקובו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דמשק, וגם ביד מלך ישראל ניתן ויחבו מכה גדולה. אז בעצם מה שכתוב פה זה שכל אחד בזמנו, גם מלך ארם וגם מלך ישראל, כל אחד מהם יוזם מלחמה מול אחז מלך יהודה ומכה בו. עכשיו יש פירוט של מה שקורה. ויערוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד, הכל בניחל, בעוזבם את השם אלוקי אבותם, ויערוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת אלקנה משני המלך. זאת אומרת, הם גם הורגים כמות אדירה של אנשים, וגם צריכים לייצר פגיעות אסטרטגיות במעגל הקרוב של המלך, שזה הגיבור שלו, זה הבן שלו, וזה אחד מהשרים הקרובים אליו. אני אגב גם, יצאנו לדבר על זה כשדיברנו על האדמיניסטרציה של דוד המלך ושל שלמה. נגיד הבית, היום זה נשמע בשפה שלנו בתור סתם איזשהו אדמיניסטרטור שדואג שהארמון של המלך יהיה בו את הכיבוד הראוי ושיהיה ניקיון ושיהיה דברים. זה לא הדבר. נגיד הבית זה כנראה התפקיד הכי חשוב שיש בתוך חצר מלוכה, כי בעולם העתיק הארמון של המלך הוא הכל. הוא המקום של הממשלה, הוא המקום של הפרלמנט, הוא המקום של הכנסת, הוא המקום שקורה הכל. הוא בעצם ראש הלשכה, הבן אדם הזה והאיש הכי קרוב למלך. וכשמצליחים לפגוע בנגיד הבית, זה פגיעה אסטרטגית עמוקה בנכסים אסטרטגיים של הציבור. אוקיי? ואני ממשיך לקרוא, וישבו בני ישראל מאחיהם 200,000 נשים, בנים ובנות, וגם שלל רב בזזו מהם, ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא להשם עודד שמו. ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ויאמר להם, הנה בחמת השם אלוקי אבותיכם על יהודה, נתנם בידכם, ותהרגו בם בזעף עד לשמיים הגיע. נכון, הרי הם הרגו 120,000 איש ביום אחד. ואתה בני יהודה בירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדי ולשפחות לכם? הלא רק אתם עמכם השמות להשם אלוקיכם. זאת אומרת, הוא אומר גם המצב שלכם לא איי איי איי. אל תחשבו עכשיו שאתם מגיע לכם פרסים גדולים. ואתה שמעוני והשיבו השביעי עשר שביתים מאחיכם, כי חרון אף השם עליכם. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים, עזריהו בן יוחנן, ברכיהו בן משלימות, ויחזקיהו בן שלום, ועמסה בן חדלאי, על הבאים מן הצבא, ואמרו להם, לא תביאו את השביעה הנה, כי לאשמת השם עלינו אתם אומרים להוסיף על חטאותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו בחרון אף על ישראל, ויעזוב החלוץ את השביעה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל, ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביעה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל, וילבישו, וינעילו, ויאכילו, וישקו, ויסוחו. שימו לב כמה מאמצים הם עושים כדי לייקר אותם, לתת להם תחושה שהם בני אדם, לתת להם באמת את המעמד האנושי שהם ראויים להם, כן? וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. לכאורה, ממה שאנחנו קוראים פה בספר דברי הימים, בזה הסתיים האירוע של מלך יהודה, אחז מלך יהודה, מול רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו. וגם, חשוב להדגיש, אנחנו לא רואים שיש כאן איזה אירוע משותף של רצין ופקח, אלא זה רואים נפרדים. הם במקרה קרו אולי לאותו מלך, אבל אנחנו לא יודעים כאן על שיתוף פעולה. שימו לב ותזכרו את הנתון הזה, כי כשאנחנו נקרא את ספר ישעיהו, אנחנו נראה דברים שונים. אבל מה שכן חשוב להדגיש, כשאנחנו משווים את זה לספר מלכים, כמובן שיש כאן פירוט מאוד רציני, ואפשר להגיד שאחד מהדברים שכן בולטים בספר מלכים, זה ששם אנחנו רואים תיאור שונה מה קורה עם רצין ופקח. בואו נקרא את זה בפנים. אחרי שאחז מזבח ומקטר בבמות, כתוב שם בספר מלכים ב', פרק ט"ז, פסוק ה', עד יעלה רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. שם כתוב שלא יכלו להילחם, פתאום כאן בדברי הימים כתוב, שהם באו בנפרד, וכתוב שבהחלט הצליחו להילחם, ולקחו שבי ופגיעות אסטרטגיות והכל, וזה מאוד סותר למה שאנחנו לומדים פה. בואו נמשיך. בעת ההיא, אני חזרתי לדברי הימים ב' פרק כ"ח, פסוק ט"ז, בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו, ועוד אדומים באו, ויקו ביהודה וישבו שבי. ואנחנו רואים את התיאור הזה גם בספר מלכים, כאשר אנחנו רואים, אני מדפדף שוב פעם, אנחנו חייבים להחזיק אצבע אחת במלכים ב' פרק ט' ז', ואצבע אחת בדברי הימים פרק כ"ח. אז אני מדפדף שוב פעם במלכים ב' פרק כ"ז, שכתוב שם בפסוק ו', בעת ההיא ישיב רצין מלך הרם את אילת, לארם, וינשל את היהודים מאילות, ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. אז אנחנו רואים שם את המרד האדומי. את המרד האדומי שאנחנו דיברנו עליו גם בשיעורים הקודמים, השליטה בנגב משמעותה שליטה על דרכי המסחר המחברות בין אפריקה לאסיה הקטנה ולאירופה. וגם כמובן לאשור, למסופוטמיה. אז כאן אנחנו רואים את התיאור הזה, אבל כאן אנחנו רואים עוד תוספת. בפסוק י"ח בדברי הימים, אחרי שמתואר המרד האדומי, כתוב ופלישתים, פסוק י"ח, ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה והלכדו את בית שמש, ואת איילון, ואת הגדרות, ואת סוחו, ובנותיה, ואת תמנה, ובנותיה, ואת גימזו, ואת בנותיה, וישבו שם. כל האזור של עמק האלה, ממש מרכז הארץ, כל אזור קו התפר מול פלישתים. אגב, את רוב המקומות האלה, מאיפה אנחנו מכירים? מסיפורי שמשון, נכון? אנחנו מכירים אותם מסיפורי שמשון, כי שמשון באמת ישב על קו התפר מול פלישתים. פה אנחנו רואים שהפלישתים מצליחים להיכנס. אני מזכיר לכם אגב, שהסיפור של פלישתים הוא מרתק, כי אנחנו עוקבים אחריו עוד מימי יהושע בן נון, כאשר אנחנו רואים שם שהוא הכרית את הענקים מההר, ואחר כך היה כתוב שם שיהושע התעסק עם עזה ועקרון ואשדוד וקריית גת וכל הערי פלישתים האלה, שם היה את סרני פלישתים אחר כך שפגשנו אותם בימי שמואל, אנחנו יודעים שדוד המלך נלחם עם פלישתים והצליח להכניע אותם, אבל הם תמיד היו שם, קיימים שם ברקע, כגורם שתמיד יכול להתעורר, ואנחנו מדברים כאן על מאות מאות שנים שפלישתים עדיין ברקע, תקופות מסוימות פלישתים היו האויב הכי מר לישראל, מימי שמשון עד ימי דוד, תקופה ארוכה של יותר מ-100 שנה, פלישתים היו האויב הקשה, הם ישבו בשפלת החור, פה אנחנו רואים אותם שוב פעם מתעוררים ומורדים, ומה כתוב כאן? כי הכניע השם את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל בהשם. עכשיו חשוב גם להבין, כשאנחנו קוראים את התיאור השלם הזה על כל האויבים, זה בעצם מקיף את ממלכת יהודה ברמה של 360, כי אנחנו רואים מדרום יש את האדומים שמורדים, ממערב אנחנו רואים את הפלישתים שמורדים, מצפון אנחנו רואים את מה? אנחנו רואים את ממלכת ישראל, וזה פקח בן רמליהו שנלחמים בהם. הארמים, חשוב להבין, הם משפיעים עליהם גם ממזרח. כי אחת השאלות הגיאוגרפיות שאתם יכולים לשאול את עצמכם, כשאנחנו קוראים בספר מלכים, אז יעלה רצין מלך ארם, מה כתוב? בעת ההיא ישיב רצין מלך ארם את אילת לארם. איך רצין מלך ארם? ארם זה סוריה. איך הוא מגיע לאילת? מה הקשר לאילת? התשובה היא שיש לו כאן איזושהי השתלטות על כל עבר הירדן המזרחי, שדרכה הוא מחבר, הוא יוצר איזושהי דרך, שבה הוא מתחבר מצפון, שזה סוריה, עד דרום, עד אילת. זאת אומרת שממלכת יהודה מוקפת ברמה של 360 באויבים, מכל מקום, ממזרח, מהארמים, מצפון, על ידי ממלכת ישראל, ממערב על ידי הפלישתים, ומדרום על ידי האדומים. בעצם אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא סוגר ושם את אחז באיזשהו מיצר שכולם תוקפים אותו מכל מקום. אני חייב להגיד שקשה לי שלא לחשוב על רפרנס שאנחנו נמצאים בו כעת בתקופה קשה שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו מותקפים מכל עבר, כן? זה מאוד דומה, זה מאוד דומה, יש כאן איזשהו דמיון מחריד על המצב הזה שעם ישראל פתאום נמצא באיזשהו ריבוי חזיתות, זה המצב שאחז נמצא בו. וכשהוא נמצא במצור כזה גדול, זה מכניס אותו להיסטריה, בוא נראה איך הוא פועל. אבל כתוב כאן גם מה הסיבה, כי הכניע השם אותו. ועל מה כתוב בפסוק כ'? ויבוא עליו תגלת פיל עשר, פיל נסר, מלך אשור, ויצר לו ולא חזקו, כי חלק אחז את בית השם ואת בית המלך והשרים, וייתן למלך אשור ולא נעזרה לו. הפסוקים קצת קשים לקריאה, אז עוד שנייה נבאר אותם, אז אני לא אכנס כאן כרגע לפירוש המילות הספציפי, ובעת עצר לו ויוסף למעול בהשם, הוא המלך אחז, וישבח לאלוהי דרמסק המקים בו, ויאמר כי אלוהי מלכי ארם הם מעזרים אותם, להם אזבח ויעזרוני, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. בעצם מה שהפסוקים כאן מנסים לומר לנו, וזה מופיע באמת בספר מלכים, מה שקראנו, זה שהוא בעצם משתמש במלך אשור ומשחד אותו להתערב כאן. זה מה שכתוב. זה, כשאני חוזר למלכים בית פרק נזיין, מה כתוב שם? וישלח אחז מלכים אל תגלת פלסר, מלך אשור למור, עבדך ומנך אני, עלה ואושיאני, אושיאני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עליהם. זה הכוונה, אוקיי? אבל בשביל הדבר הזה הוא לוקח את אוצרות המקדש ומשחד מלך זר כדי להילחם עם אחיו בני ישראל, שכמו שאמרנו, מה שמחריד פה זה שאחיו בני ישראל דווקא נהגו איתו בכבוד, ולמרות שהם נלחמו איתו הם שחררו את השבי, הם הלבישו אותם, הם מסחו אותם, עשו את כמו שצריך, והוא, זאת אומרת, הם גילו כלפיו אחווה, והוא הלך להשתמש בגורם זר כדי להילחם באחיו. זה ממש תמונת מראה כמה הוא היה רחוק מממלכת ישראל, וחשוב להבין שממלכת ישראל לא הייתה במצב איי 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 בתקופה ההיא. זו תקופה קשה של ירידה, אבל, ולכן זה מה שהנביא עודד גם אומר, כפי שקראנו, ממלכת ישראל היא בעצמה יש לה הרבה על מה לחטוף, אבל הוא אומר, את צריכים לדעת את מקומכם, שזה לא באמת מגיע לכם, לכן תחזירו את השבי. אבל אחד הוא עוד הרבה יותר גרוע מזה, והוא משתמש בגורם זר כדי להתערב. אבל הוא בסופו של דבר בונה בבית המקדש, וגם על זה יש פירוט יותר גדול בספר מלכים, הוא מבקש מאוריה הכהן לבנות את תבנית המזבח שיש בדמשק של הארמים, ואני ממשיך, ויאסוף אחד את כלי בית האלוהים, ויקצץ את כלי בית האלוהים, ויסגור את דלתות בית השם, ויעס לו מזבחות בכל פינה בירושלים, ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות מקטר לאלוהים אחרים, ויחס את השם אלוקי אבותיו, ויתר דבריו וכל דרכיו הראשונים והאחרונים אינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל, וישכב אחז עם אבותיו, ויקברו בעיר ירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל, ואם לא חזקיה, חזקיהו בנו תחתיו. שימו לב, הוא אפילו לא זוכה להיקבר עם אבותיו. אגב, זה סותר למה שכתוב בספר מלכים. בספר מלכים כתוב, וישכב אחז עם אבותיו, זה הפסוק האחרון של פרק ט"ז, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ואם לא חזקיהו בנו תחתיו. כאן כתוב חזיתית הפוך. אנחנו עוד נידרש לדבר הזה, הדבר הזה הוא גם רקע לחלק ממדרשי חז"ל, מה חזקיהו עשה עם עצמות אביו אחד שהוא גירר אותם, כן?
למה כתוב לקברי מלכי ישראל ולא קברי מלכי יהודה?
נכון, כי לא, כתוב לא הביאו לקברי מלכי ישראל. לכאורה על מלכי ישראל...
למה היה צריך לקבר בין קברי מלכי יהודה?
אז קודם כל, השאלה היא מה הכוונה כאן מלכי ישראל? כנראה אין הווה אמינה שאומרו להיקבר עם מלכי ישראל, ובספר דברי הימים באופן כללי, כשאומרים מלכי ישראל, הכוונה היא מלכי יהודה. בספר דברי הימים אין כמעט התייחסות לממלכת ישראל, היא לא נקראת מלכות ישראל, כמו שאנחנו קוראים לה לצורך ההוראה, כן? מלכות ישראל בדרך כלל נקראת שומרון, יש לה כל מיני שמות, אבל הכוונה היא שהוא לא הובא לקברי המלכים. אוקיי? יש לנו כאן גם עוד שאלה שנמצאת ברקע שאנחנו נידרש לה, שהיא מה האינסנטיב, מה התמריץ של אחז לבנות את תבנית המזבח של דמשק? הרי דמשק הם המפסידים פה. הרם הם אלה שהפסידו, כאשר אם הוא היה רוצה לבנות את תבנית המזבח של אשור, ניחא, אשור עזרו לו, הוא רוצה להתחנף אליהם, הוא רוצה להראות להם שתרבותית הוא נגרר אחריהם, אבל פה הרי זה לא מה שקורה, אז זה קצת מוזר מה גורם לו לקחת ולבנות את המזבח של הצד המובס. עוד דבר שאני מבקש כאן לשים לב, שהדמות שאחז נעזר בה כדי לבנות את המזבח זה אוריה הכהן, ועכשיו אני רוצה שנעבור לספר ישעיהו אחרי כל הרקע שקראנו, כדי ללמוד את האירוע שאנחנו התעסקנו בו כעת מהפריזמה של הנביא ישעיהו. אז בואו נפתח בספר ישעיהו, בהפטרה שקראנו ממש עכשיו, ישעיהו פרק ו'. אנחנו פחות או יותר יצא לנו לעבור ברפרוף, כבר כאשר למדנו על מלכות עוזיהו, על הפרקים הראשונים של ספר ישעיהו, שמתארים את הפוטנציאל האדיר שהיה באותה תקופה, של נכון יהיה בית השם וניסה, בראש הערים ונישא מקוואות ונערו אליו גויים רבים. דיברנו על הנפילה הגדולה, דיברנו בפרקים הקודמים על רעידת האדמה שתפיל את כל הגאווה הגדולה הזאת של ממלכת עוזיהו. יש אחר כך את משל הכרם הידוע שישעיהו נושא על ממלכת עוזיהו. משל הכרם נאמר שם ממש על, על, על התקופה של הסיאוב, נכון? ויקב לצדקה והנה צעקה למשפט והנה מספח, עם באמת נבואה נוראית של ישעיהו על כל מה שהולך לקרות. ואז מגיע פרק ו'. הוא פרק שקצת מסבך אותנו בתוך ספר ישעיהו מבחינה כרונולוגית. אני מבקש לקרוא את זה יחסית במהירות, כי הנושא שלנו בעיקר זה קצת לקבל תמונה כללית על מה שקורה עם ישעיהו ביחס לתקופתנו, אז אני מתחיל לקרוא. בשנת מות המלך עוזיהו והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושולב מלאים את האחד. עכשיו, בשנת מות המלך עוזיהו דרכורה מציב אותנו, מתי? ממש בהתחלה של ממלכת יותם, נכון? יותם הוא היורש של עוזיהו, למדנו עליו, זה יכולה מציב אותנו ממש שם. אלא שיש כאן קושי שהפרשנים עומדים עליו. הרי בכותרת לספר ישעיהו כתוב שהוא מנבא מתי? בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו. אם הנבואה הקרובה, שעוד שנייה נקרא אותה, היא נבואת ההקדשה של ישעיהו, זו אותה נבואה שישעיהו נקרא אל הדגל להיות נביא, והוא אומר, הנני שלחני, לכאורה זה מוזר ש... יצוין שהוא ניבא בימי עוזיהו עם תחילת נבואתו היא בשנת מות המלך עוזיהו. אז יש שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, האבן עזרא אומר לפי הפשט, לא. הוא באמת התחיל להתנבות בשנת מות המלך עוזיהו, אבל הוא ניבא כמה חודשים, ולכן כתוב בתחילת הספר שהוא ניבא בימי עוזיהו, כי הוא באמת הספיק ככה לתפוס ישעיהו את הזדניו של ממלכת של ימי המלוכה של עוזיהו. אבל גם חז"ל אומרים, גם הרבה פרשנים אומרים לא כך, אומרים בשנת מות המלך עוזיהו, הכוונה היא השנה שבה הוא נצטרע. שנה שבה הוא נצטרע. והדבר הזה יש בו גם בנותן טעם מבחינת הסדר של ספר ישעיהו. כדי לומר כך, כבר בתוך ספר ישעיהו אנחנו כבר קראנו ולמדנו תיאורים על ממלכת עוזיהו, כאשר אפשר להגיד מפרק ו' עד לפרק ו' ישעיהו יושב ומזהיר את המלך עוזיהו שהגאווה שלו והשחיתות הפנימית והכל, והוא נמצא בתהליך של צמיחה, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים ויחזקם וכל הצמיחה הכלכלית והצבאית והגיאופוליטית, ישעיהו מזהיר אותו שדע לך זה הולך ליפול כל הדבר הזה. ואז בפרק ו' אנחנו נקרא פה בהקשר הזה איך נחתם גזר הדין של עוזיהו בתוך פרק ו'. זה ההקשר שאנחנו נקרא פה בפרק ו', אוקיי? והשאלה היא מה, באיזו שנה נאמרת הנבואה הזאת, האם בשנה האחרונה של עוזיהו, שזה אחרי 52 שנה, או אחרי, בשנת ההצטרעות שלו, שזה מדובר כאן על לפחות 16 שנה לפני כן, מאוד משפיעה על הפרשנות של הפרק שאנחנו נקרא, כן? כי זה כבר משפיע על השאלה הראשונה, אם זו הנבואה הראשונה של ישעיהו או לא. האם זו אכן הנבואה הראשונה שלו או לא. בואו נסתכל. בשנת מות המלך עוזיהו והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, שולם מלאים את ההיכל, אני לא אכנס כאן לנושאים של מעשה מרכבה, צלבים עומדים ממעלו, שש כנפיים של כנפיים לאחד, בשניים יחצה פניו ובשניים יחצה רגליו ובשניים יעופף, וקרא זה לזה ואמר, קדוש קדוש קדוש, השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו, וכאן מגיע פסוק ד' שדיברנו עליו, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן. וזה מפרש שם רש"י, זה שנעו אמות הסיפים זה ביטויים שחוזרים על עצמם בעוד מקומות, זה הרעידת אדמה. והרעידת האדמה הזו קורית כשעוזיהו נכנס להקטיר, שזה הרגע שבו הוא רגע המהפך בתוך מלכות עוזיהו, שמכאן ואילך הכל הולך לכיוון מטה, הכל מתחיל להתדרדר. ואומר, אוי לי כי נדמתי כי איש פה שפתיים אנוכי, ובתוך עם פה שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. זאת אומרת, הוא חווה כאן התגלות ישעיהו, וההתגלות הזאת מביאה אותו לחשוב מי אני ומה אני שאני יושב מול ההתגלות האדירה הזאת, אבל יש כאן התגלות שישעיהו לא חווה אותה קודם. לא חווה את העוצמה של הקודם, הוא ניבא כנראה, הוא ניבא קודם כמו שאמרנו, אבל הוא לא חווה את זה בעוצמות כאלה. ויאב עליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה במלכחיים, לקח מעל המזבח, ויגע על פי ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך ושר עווניך וחטאתך תכופר, וישמע את כל השם אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנה נשלחני, זאת אומרת, השם שולח את מי אשלח. בדרך כלל השאלה את מי אשלח, אנחנו מפרשים אותה, הכוונה היא, מי יהיה הנביא שלי? שזה מאוד דומה אגב, לדוסיח שיש בין הקדוש ברוך הוא לירמיהו בפרק הראשון של ירמיהו, נכון? ירמיהו לא רוצה להתנבות, השם אומר לו לא 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 לא, אין לך ברירה, אתה מקבל את המשימה הלא נעימה הזאת ללוות את החורבן של עם ישראל. כאן, שימו לב, ישעיהו אומר, אני כאן, אני מוכן לעשות את זה, ושימו לב איזה מלאכה נוראית הוא מקבל על עצמו. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שתלך ותסתום את הלב ואת האוזניים ואת העיניים של עם ישראל, כדי שהם לא יוכלו לחזור בתשובה. זאת אומרת, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו? נמאס לי. הם הקדישו את השעה, אני שלחתי אותך כמה פרקים קודם, אתה הזהרת אותם, לא רק אתה הזהרת אותם, גם עמוס שלחתי שהזהיר אותם שנתיים לפני הרעש. כל זה קרה, זהו, איבדתי את הסבלנות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא נותן להם עוד הזדמנות, ולכן אני שולח אותך מרגע זה ואילך להוביל פורענות. ואומר, עד מתי השם? אומר ישעיהו, מה זה? זה גזירה שאין לה קצבה. ויאמר, עד אשר ימשעו ערים מעין יושב, ובדים מעין אדם, והאדמה תישאה שממה. הקדוש ברוך הוא נותן לו נבואה נוראית, אומר, העסק הזה לא ייפטר עד שעם ישראל יחטפו את העונש בצורה קשה ביותר, וריחק השם את האדם ורבה עזובה בקרב הארץ, ועוד בעשירייה, יהיה כאן ממש חלק קטן שישרוד, ושם הבא הייתה לבאר, זאת אומרת, יהיה כאן ניפוי אחרי ניפוי ממי שישרוד בעם ישראל, ושם הבא הייתה לבאר כאלה וכאלון אשר בשלכת, שזה העצים היבשים האלה שבוערים מהר, בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבתה. שימו לב, מה בעצם מנבאים לנו כאן? מנבאים לנו כאן מפלה מאוד 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 קשה שהולכת להיות לממלכת יהודה. לממלכת יהודה. המפלה הזאת תגיע מתי? היא תגיע לא בימי עוזיהו, לא בימי יותם, ואפילו לא בימי אחז. עוד שנייה נראה מה קורה בימי אחז. מתי היא תקרה? היא תקרה בימי חזקיהו. אנחנו נראה בהמשך, ישעיהו מטפל בנושא, מה יקרה בסוף? איך ממלכת יהודה תינצל בסוף, אבל בימי חזקיהו, אל תגיע המפלה הקשה, זה הזמן שבו ממלכת יהודה תשלם את המחירים הכבדים על כל העוונות הקשים שקרו, מתי? שקרו, התחילו מהדרדור שהיה בימי עוזיהו. אני ממשיך לקרוא. פרק ז' פסוק א', ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל לירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. כמו שאמרנו, אם אנחנו נצמדים לפשט שאמרנו, שזה אומר שהנבואה של ישעיהו, שעכשיו קראנו בפרק ו', נאמרה בשנה שעוזיהו נצטרע, זה אומר שבי אף דילגנו על יותר מ-30 שנה. לפי חלק מהפירושים זה אפילו יותר מזה, זה יכול להיות אפילו 40 ו-50 שנה, אני לא רוצה להיכנס איתכם לכרונולוגיה המקראית פה, כי זה חישובים מסובכים בו, שלא נמצא בהם את ידינו ואת רגלינו. אז אתם תצטרכו לסמוך עליהם כאן. מדובר על תקופת זמן מאוד ארוכה. וכאן שאלו, למה ישעיהו לא מדבר? אז התשובה הפשוטה שצריכה להיאמר כאן קודם, ישעיהו לא מדבר כי מאותו רגע שעוזיהו מצטרע, שזה קורה בדיוק בזמן שהנבואה היא נמסרת, הוא פורש לגמלאות. ומהרגע שהוא פורש לגמלאות, מי תופס את מקומו? יותם. יותם משמש תחת אביו במשך 16 שנה, ועוד 16 שנה בלי אביו. בכל התקופה הזאת, מה יותם יודע לעשות? יודע למנוע את המשך ההידרדרות. באותו רגע שיותם פורש, ההידרדרות מגיעה בצורה מטורפת. זה מה שקורה עם אחז. הסיפור של אחז שמגיע אחרי יותם, ויכול להיות שזה חלק מהביקורת שיש בספר מלכים. אנחנו שאלנו איך ייתכן שיותם מלך כזה צדיק, אבל כתוב שכבר בימיו השם החל להשליח בהם את רצין ואת פקח. התשובה היא, צדיק לא נמדד רק מה הוא עושה בחייו. אלא השאלה היא מה המורשת שהוא מותיר אחריו ומה קורה כשהוא מסתלק. ואנחנו למדים פה שיותם רק הצליח לעצור את ההידרדרות. אבל באותו רגע שהוא עוזב, הכל קורס מיידית. וזה הסיפור של אחז. אז לכן השם כבר שולח ליותם איתותים עוד בחייו ואומר לו, שמה? אומר לו, תשמע, לעצור זה לא מספיק. צריך לשפר. זה מסר חשוב, תמיד בחיים, גם בחינוך, גם ברמה האישית. לייצב דברים זה חשוב בשעת משבר, אבל זה לא מספיק. צריך לנסות גם לשפר את המצב, לא רק לעצור אותו. ולכן השם שולח את רצין ואת פקח עוד בימי יותם כדי להעביר את המסר. אבל אפשר להגיד גם יותר מזה. יכול להיות שהנבואה של הנביא, הרי בשביל מה הנביאים נמצאים? כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה? כאן הנביא נאמר לו, עזוב. אתה מבזבז את הזמן שלך, אין לך מה לעשות לעם ישראל, למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, השמן את לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתן להם את ההזדמנות יותר. ולכן בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עושה לישעיהו, אחרי שהוא ניבא את כל הפרקים הראשונים שקראנו בספר ישעיהו, שנאמרו בימי עוזיהו, הנבואה הזאת בפרק ו' היא נבואה שנועדה לסתום לנביא את הפה. להגיד לו, אין לך מה לעשות, אני לא מרשה לך לדבר. כביכול, יותם מצליח להשאיר את המצב, יותם לא עושה, מייצב, כביכול עוצר את ההידרדרות, הנביא לא מתערב כי הוא אומר, אין לי סיכוי להצליח פה, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לי את המנדט לשפר את המצב, ואני אוסיף אולי יותר מזה. הביטוי השמן לב האב הזה, ועוניו אישה ואוזניו אכבד, איך ישעיהו אמור לעשות את זה? מה הוא אמור לעשות? הוא אמור ללכת ולהסתובב בחורות, להגיד, חבר'ה, הכל יהיה בסדר? חבר'ה, אל תדאגו? זה לא מה שישעיהו עושה. זה התפקיד של יותם. יותם באיזשהו מקום. המצב שבו הוא עוצר את ההידרדרות, והוא משמש כתווך בין ההידרדרות בימי עוזיהו להידרדרות בימי אחז, זה סוג של חלק מהתוכנית האלוקית שמודרכת על ידי ישעיהו, להכניס את העם לשאננות, כי העם אומר, וואו, בתקופה הזאת העסק נעצר, הוא לא מתדרדר, נכון? אם הוא לא מתדרדר, לכאורה הכל בסדר. וזו התוכנית של הקדוש ברוך הוא כביכול להכניס את עם ישראל לשאננות. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הקדשתם את השעה כל כך בימי עוזיהו, שאני אביא לכם מלך בשם יותם, שהוא מלך צדיק, הוא מלך תם, אבל הוא תם. מילת טעם מאפיינת בדיוק את מה שהוא, הוא יודע לייצר ולעצור את המצב. אבל אז מה יקרה? ברגע שהוא ילך, הכל יחזור לקדמותו וידרדר עד לרמה שכשאחד ימות, הבן שלו חזקיהו יצטרך להישאר בסוף כמה? כמלונה בכרם, כסוכה בכרם, כמלונה במקשה. לולא השם הותיר לנו שריד ופליט, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, מה שאומר ישעיהו בפרק הראשון שלו. לשם זה הולך לשאוף הדברים האלה. אגב, זה כנראה גם בסיבה מתודית, הסיבה שהפרק הראשון של ישעיהו הוא פרק שמדבר על החורבן הסופי. ישעיהו נביא נחמה ברובו. כל שבעת הנחמתה, כל נבואות הנחמה שאנחנו קוראים על ישעיהו, הם נבואות נחמה, ישעיהו הוא נביא של נחמה. למה הפרק הראשון של הספר הזה, שהוא ספר כל כך חשוב לנחמת ישראל, פותח בתיאור כל כך קשה וביקורתי על עם ישראל? הרי זה מה שאנחנו קוראים בשבת חזון. בשבת חזון אנחנו קוראים את זה. כי כל המסר של הפרק הזה, זה הכל שואף לקראת האירוע הענק הזה. הפורענות הקשה שהולכת להיות מתי? בימי חזקיהו, כן? אבל ישעיהו אומר לך בראש הספר, תעקוב בספר שלי טוב מאוד, איך אני ליוויתי את עם ישראל מהתקופות שהוא היה לכאורה בשיאו, וישבתי והזהרתי אותם, אמרתי להם לאן כל זה הולך, אני עכשיו בכוונה מכניס את מה שאני יודע שקרה בסוף. הרי זה ברור שהפרק הראשון של ישעיהו, וכאן צריך לשים לב, הוא לא פרק שנכתב בראשית התקופה שלו. הוא פרק שנכתב בסוף התקופה שלו. הפרק הראשון, חזון ישעיהו בן אמוץ, הוא פרק שנכתב בתקופה שכל ממלכת יהודה חרבה, וירושלים נותרה כסוכה בכרם, כמלונה במקשה. ישעיהו, כביכול, נותן הקדמה לספר שלו, ומציב את הפרק ההוא בראשית הספר, כדי לספר לנו שבספר שאני הולך לכתוב לכם, זו ההקדמה, יש כאן מקום. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, אם לא טובו מריתם, כן? חרב תאוכלו. זה הפסוקים שמופיעים בפרק הראשון ישעיהו, כי זה המתכון של ספר ישעיהו. יש כאן שני דרכים שעומדים, שתי דרכים שעומדות מפני עם ישראל. הדרך הטובה שיכולה להציל אותם, והדרך הרעה של סדום ועמורה, שבסוף מה קורה? היא נהפכת. איך היא נהפכת? זה מתחיל מרעידת אדמה, זה ימשיך אחר כך בעוד צורות ודרכים, עד השיא הקשה בימי חזקיהו. וכאן, במעבר בין פרק ו' לפרק ז', כאן יש מעבר דרמטי מתקופת השתיקה הארוכה של ישעיהו, שבה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדבר, השמן לב העם הזה, אין עם מי לדבר, אנחנו נכניס אותם לשעננות, עד פתאום מאורע דרמטי שקורה בימי אחז. אני קורא, ישעיהו, פרק ז', פסוק א', ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה לצין מלך ארם ופקח בן רמליהו על מלך ישראל, ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. אנחנו שאלנו, יש כאן סתירה בין ספר מלכים לספר דברי הימים. ספר ישעיהו כאן, איזה צד הוא תופס? את הצד של ספר מלכים, נכון? וממש כמעט אותו ביטוי שמופיע במלכים, קראנו את זה, במלכים ב' פרק את זין, אני מדפדף לשם, מה כתוב? אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו ומלך ישראל ירושלים למלחמה, ויצאו על אחז ולא יכלו להילחם. ככה כתוב בספר מלכים, גם כאן כתוב, ולא יכול להילחם עליהם. אבל אז בוא נראה כאן מה התגובה של הנביא לאירוע הזה. ויוגד לבית דוד למור, נחה ארם על אפרים, וינה לבבו לבב עמוק, כנוע עצי יער מפני רוח. זאת אומרת, יש כאן תהליך דרמטי שארם ואפרים עושים קואליציה. וכאן אני כבר אגיד לכם, שאני חושב שנכון להגיד כרונולוגית, שבשלב הראשון קרה מלחמות נפרדות, כמו שמופיע בספר דברי הימים. זאת אומרת, בשלב א', ממלכת ישראל נלחמה, ממלכת ארם נלחמה עם ישראל, עם ממלכת יהודה לבדה. בשלב השני, ממלכת ישראל נלחמה עם ממלכת יהודה לבדה. באותה מלחמה שבה ממלכת ישראל נלחמה עם ממלכת יהודה לבדה, היא ניצחה ושבתה מהם שבי והרגה 120 אלף ופגעה בנכסים האסטרטגיים הקרובים, במעגל הקרוב למלך, והחזירו את השבי בהוראת הנביא עודד ועוד כמה גיבורים. אבל אז מה קרה? אז פתאום היו תמורות גיאופוליטיות מאוד משמעותיות במרחב, שבו נוצרה השאלה הגדולה, האם יוכלו לייצר קואליציה של עמים במזרח התיכון כדי ללכת ולהילחם באשור. זה כבר נושא חדש. והנושא החדש הזה הוא נושא מאוחר. לכן אני אומר, כשאמרתי לכם מתי הפרק, פרק ז' נכתב, הוא לא נכתב בתחילת ימי אחז. הוא בשלב יחסית מתקדם כנראה, שזה רק מעריך לנו כמה זמן ישעיהו לא דיבר. והשאלה שצריכה להדריך אותנו פה, זה מה פתאום, פתאום ישעיהו כן, כאן כן מתחיל לדבר. אם הוא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, לא לדבר מה קורה פה. שימו לב פה מה קורה. ויאמר השם לישעיהו, צנה לקראת אחז. אתם צריכים להבין איזה תדהמה ישעיהו נמצא פה. אחרי 30-40 שנה של שתיקה, פתאום השם נגלה אליו ואומר לו, לך תדבר עם אחז. ישעיהו כאילו אומר לעצמו, בתקופה של יותם שהיה יחסית צדיק, לא דיברתי מילה. עכשיו אחז אני מתחיל לדבר, בוא נראה מה קורה פה. צנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, הבן שלך. אני מנסה להצמד כאן לפשט, כן? יש הרבה פרשנויות. יש לי ישעיהו בן בשם שאר ישוב. אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה קובץ, איפה אנשים מחפשים את בגדיהם? מחוץ לחומה, באזור שפחות או יותר צופה על שדה הקרב. ואמרת אליו, הישמר והשקט. אל תירא ולבבך אל ירח משני זנבות אהודים האשנים האלה, בחורי אף רצין וארם ובן רמליהו. זאת אומרת, אל תיבהל מהקואליציה הזאת של מלך ארם ומלך ישראל שעלו עליך למלחמה. יען, כי יעת עליך ארם רעה ואפריים ובן רמליהו למור, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. מה הכוונה? אני עוד פעם נצמד כאן לפשט. הם אומרים, מלך יהודה מסרב לשתף איתם פעולה בקואליציה שמארגנים כנגד מלך אשור. נכון? אבל, יש כאן כרגע כמה אופציות שעומדות בפני אחז. כן? או להצטרף לקואליציה, או להתנגד לקואליציה. כן? האופציה השלישית הוא בחר בה, זה כנראה האופציה הקשה ביותר, זה לייצר ברית עם אשור כנגד הקואליציה הזאת. אוקיי? וזה מה שקורה פה. אנחנו למדנו את זה בספר דברי הימים ובספר מלאכים. הוא יצר ברית עם אשור. אבל כאן מה קורה? הולכים יהודה וארם ורצין מלך ארם ופקח בן רמליהו ומלך ישראל ואומרים, אנחנו לא ניתן לאחז לפעול ככה, אנחנו נזיז אותו ונשים כאן מלך לא מבית דוד בתוך ירושלים. אומר ישעיהו, כה אמר השם אלוקים לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחד אפרים מעם. אני לא אכנס עכשיו לחשבון מה זה 65 שנה, הפרשנים אומרים שהנבואה הזאת היא ציטוט של נבואה שנאמרה בימי עמוס עוד 65 שנה, אבל הוא אומר לו ישעיהו, עזוב אותך, אתה מתמודד כאן מול אירוע שהוא אירוע זמני, כי ארם ומלכת ישראל הולכים להיעלם עוד מעט. וראש אפרים, אני קורא, וראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו כי לא תאמנו, אוקיי? אתה חייב לתת אמון שזה מה שהולך לקרות ולבטוח בהשם בהקשר הזה. ויאמר השם דבר אל אחז לאמור, שאל לך עוד מאימת שם אלוקיך, העמק שאלה או הגבה למעלה. תשאל, תבקש מהקדוש ברוך הוא איזה עוד שאתה רוצה כדי שהשם יוכיח לך שזה אכן הולך להיות המהלך ההיסטורי וחבל לך עכשיו לנסות לפעול פה. והוא אומר לו, ישמר והשקט, אל תנקוט בשום פעולה. אל תצטרף לקואליציה, אבל גם אל תיצור בריתות עם מלך אשור. ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את השם. הוא לא צדיק, כן? כשאומר לו אנסה את השם, הכוונה היא, הוא לא מאמין באירוע הזה בכלל. הוא לא משתף פעולה, אני לא אתן להשם אפילו להוכיח לי. ויאמר שמעו נא בית דוד, המעטר מכם על אות אנשים כי תלו גם את אלוקיי, לכן ייתן השם הוא לכם אות, הנה העלמה הרע, וילדת בן וקראת שמו עמנואל, חמה ודבש יאכל לדעתו מעוס ברע, ובחור בטוב, כי בטרם ידע הנער מעוס ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה, יביא השם עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום שור אפרים מעל האדמה, את מלך אשור. אנחנו נעצור פה, ואני חושב שהשאלה שאנחנו נעסוק בה בעזרת השם, בשיעור הבא שצריכה להדריך אותנו, זה מה פתאום ישעיהו פתאום מחליט לפתוח את הפה ולהתחיל לדבר, ואנחנו רואים שהוא ממש מתאמץ להוכיח לך, אז אחז לא משתף פעולה ואומר לו, אני אתן לך איזה עוד שאתה רוצה כדי להוכיח לך שאני צודק, ואחז לא מתייחס, לא מוכן לקחת אותות מהקדוש ברוך הוא, מוגזר מאוד מה שקורה פה, מה פשר הדו-שיח הזה ומה ישעיהו מנסה להשיג בו בהקשר של אחז, על זאת ועוד בעזרת השם, בשיעור הבא שלנו. תודה.